ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, אז בתשובה מופיעה המחילה. עבר אדם על לא תעשה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. עבר אדם על קריטות ומיטות בית דין, כלומר עבר אדם על לא תעשה, שיש בו עונש קרת או מיטת בית דין, אכל חלב, דם וכדומה, תשובה תולה, יום הכיפורים גם הוא תולה, וייסורים ממרקים. התניא לא הזכיר את עניין חילול השם, ודיברנו על זה בהרחבה רבה מאוד בשבוע שעבר, גם על המושג בחילול השם, ושקידוש השם הוא התיקון שלו, ומה זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת. לגבי חילול השם כתוב, אבל מי שיש בידו חילול השם, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ייסורים תולים, ומיטה מחפרת. בכלליות לגמרי, דיבר איתנו התניא על המושג תשובה, ואמר לנו כך, תשובה היא דבר אחד בלבד, עזיבת החטא. עזיבת החטא. ציטטנו את הרמב״ם, ראינו אותו ביחד לפנים, וזה בעצם הפתיחה לפרק הבא. זאת אומרת, התענית, הצום, כל הדברים האלה הם לא חלק אינטגרלי מהתשובה. התשובה היא ההחלטה שאני עוזב לגמרי לגמרי את החטא ואינני רוצה לחזור אליו. זו העבודה הקשה ביותר בעולם. עבר אדם על מצוות עשה, אינו זז משם, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו, כי התשובה זה הפלא של העולם. התשובה מנקה. הרב כבסייני מאבוני, אמרנו עכשיו. הסתר פניך מחטאי וכל אבונותיי מחה. זה דבר פלא. הרי מה אתה מבקש בפרק הזה? צדק, נכון? איזה צדק זה? החתמתי משהו, לכלכתי משהו, אז הוא לא מתנקה. אני יכול לעשות דבר אחר יפה. איזה מין צדק זה תשובה? הערכנו בזה בפעם הקודמת. כשאני מבין את יסוד עזיבת החטא, אז יש לי תביעת צדק שאינו זז משם עד שמוכלים. זוכרים שמחילה זה כמו מחילות אפר, שהוא מוכל מולי, שואל משהו? אז רק שנייה אחת, שהוא חופר מולי ואני חופר מולו. זה מחילה. ולכן עבר על מצוות עשה, הרי העשה הזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון, הוא נעשה, זאת פעולה שלא נעשתה והייתה צריכה להיעשות, מה אומרת לא קרה קריאת שמה של ערבית, לא קרה, מה אפשר לעשות? אז הוא לא יכול עכשיו להמציא אתמול את הקריאת שמה. נכון, אבל עזיבת החטא מייצרת אדם אחר, מציאות אחרת, הוויה אחרת, זאת נקודת התשובה. זאת נקודת התשובה, אני מיד נותן רונן, זאת נקודת התשובה והכפרה. צריך להבין את המושג. אני תפקידי הוא לעשות תשובה, והקדוש ברוך הוא מחפר, יודעים מה פירוש המילה מחפר? מנקה. אולי החפרה פניו במנחה הולכת לפניי. אז הכפרה היא פלא, איך זה מתנקה. אבל את הפלא הזה אפשר להבין. כשם שאתה מבין שאילו היית עכשיו בהוויה אחרת, אז היית נמצא בכללי הוויה שונים, היית בתבנית הוויה שונה, התשובה מייצרת אפשרות להוויה אחרת. עזיבת החטא היא התשובה, מייצרת אפשרות לכפרה. בסדר? זה עבר אדם על עשה. אני ממשיך מיד, רונן, רצית לשאול משהו.
רוצה להעביר...
מדהים, תזכיר לי את זה עוד רגע, אני רק רוצה לגמור שנייה את הסיכום של מה שהיה עד עכשיו. עבר אדם על לא תעשה, בסדר? עבר אדם על לא תעשה, תשובה תולה. כלומר, התשובה לבד עוד לא מייצרת תבנית שאפשר שהכפרה תפעל. למה? כי הלא תעשה, והתניא הדגיש לנו מיד, הוא לא שהוא חמור יותר. זה לא שהוא חמור יותר. העשה חמור לא פחות. מצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה. בהרבה מצבים. אבל העשה לא שייך עכשיו עוד תיקון. כי מה שלא קראת קריאת שמע אתמול בלילה, אתה לא יכול לתקן אותו. לעומת זאת, עברת על לא תעשה, לא תגזול. גזלת. ההוויה לא יכולה לנקות כלום כל עוד יש משהו שהוא עוד תלוי ביכולות שלך. לכן עבר אדם על לא תעשה, תשובה תולה. יש כאן הוויה שאתה עוד יכול לעשות במשהו, מה התיקון? מלכות. מה התיקון? להשיב את הגזילה. בסדר? ויום הכיפורים מחפר. כי מה הכוונה של המושג כפרה עוד פעם? ניקוי. אז אם עבר אדם על עשה, התשובה מייצרת את האפשרות להוויה חדשה, והכפרה מנקה. אם עבר אדם על לא תעשה, צריך יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים, דיברנו עליו בהרחבה בשבוע שעבר. זה יסודות, יסודות, יסודות. יום הכיפורים זה יום שהוא לא מימי השנה בכלל. חז"ל אומרים על יום הכיפורים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. כלומר, כמו שקודש הקודשים הוא מקום מחוץ למקומות. כך יום הכיפורים הוא יום מחוץ להוויה. זה קשה להבנה. אבל בהבנה הבסיסית של יום הכיפורים, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, לפני השם תתהרו. כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם. מה? מה? מה ביום הזה? עיצומו של יום. עיצומו של יום. כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. ובלשון הקבלית הפנימית, לפני השם, הכוונה היא לא רק in front of, לפני השם, אלא השם פירושו ההוויה, המהווה י' כ' ו' כ'. וביום הכיפורים זה לפני הוויה, לפני השם. העולם הזה, העולם הזה הוא כפי שהשם מהווה אותו. בסדר? הוא מהווה אותו בעשר הספירות המרומזות, המבוטאות באותיות הוויה. י' זה החוכמה, ה' זה הבינה, ו' זה שש המידות, ה' האחרונה זה המלכות. אבל למעלה מההוויה, אתם יודעים מה יש לפני ההוויה? אתם יודעים מה יש מעל י'? מה יש מעל י'? קוצו של י'. הרצון. הכתר. וביום הכיפורים, זה יום שבו אנחנו מעוררים את הרצון. מה אנחנו עושים בשעת נעילה? עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם 13 מידות. את רצון עניתיך. לפני השם. לכן עבר אדם על עשה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. עבר אדם על לא תעשה. תשובה תולה, אבל הלא תעשה, הלא תעשה נעשה. זה לא אי עשייה, זה משהו שנעשה. אז כדי שההוויה תנוקה, התשובה היא ההגבהה שלי להנחתה. והכפרה היא הניקיון מלמעלה. אז כדי שהכפרה תיעשה, יום הכיפורים מחפר. עבר אדם על כריתות ומיתות בית דין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, כי זה כבר נמצא למעלה מהוויה, זה קרת. זה קרת בידי שמיים. וייסורים הם מרקים. יש בייסורים מימד של מיטה. וייסורים הם מרקים. זה האיסורים שדיברנו עליהם מקודם. את כל ההון שבעולם לא אתן בשביל לקבל אותם, ואת כל ההון שבעולם לא אבטר כדי לוותר על נקודה אחת. ואיסורים ממרקים. זה מייצר הוויה אחרת לאדם. כל חייו משתנים. מושגי הכבוד, מושגי הכסף, מושגי החיים, איסורים ממרקים. אלה שלושת חילוקי הכפרה ותשובה עם כל אחד. אחרי שאמר לנו את זה התניה, הוא אמר שכפי שאמרנו, התשובה היא עצם עזיבת החטא, הכפרה היא הניקוי לפי הדרגות שלו, ורונן אמר, אבל אני מרגיש תחושה בכל זאת של משהו שאני לא יודע להגיד אותו, אני לא יודע מה, אבל עשיתי תשובה. התכפרתי. הכל בסדר. אבל אני מרגיש שאני לא מתחיל מאותו מקום. וההרגשה הזו היא הרגשה גדולה, היא הרגשה קדושה. הוא צודק. עכשיו בא תניא ומדבר על ההרגשה של רונן. הוא אומר, מה לעשות? חטאתי. עשיתי תשובה. התכפרתי. ואני מרגיש שזה פה על הגב. אני מרגיש, כן, אני מרגיש שיש לי את זה. אתם זוכרים את היסוד של מה שאמרנו? לא להתבלבל. תענית, סיגופים, כל הדברים הנפלאים האלה הם לא חלק מעצם מצוות התשובה. לעולם לא. אגב, הגדרה מאוד חשובה. ייסורים ממרקים, אומר התניא, מאוד חשוב. זה חס וחלילה לא ייסורים שאדם מייצר לעצמו. הבל הבלים. זה לא ייסורים שאדם מייצר. לא עלינו, לא עלינו, ייסורים שבאים. וכשייסורים באים, אז איך אתה יודע לקבל אותם? איך הזכרנו את החתם סופר המופלא הזה? ייסורים הם הרפואה הכי גדולה בעולם. אבל אף אדם לא רוצה תרופה מרה. וזה שזה לפעמים לא עובד, זה מפני שאתה לא מוכן לקבל את זה. אז מה אתה רוצה שזה יעבוד? עכשיו, מה זה נקרא מוכן לקבל? מוכן לקבל זה לא הולך לזה. מוכן לקבל זה מבין מה זה עושה. לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה, נו, ואשיב על יססון אישך. ועל המדף פושים דרכך. זה הדבר הכי קשה בעולם. החשק עכשיו הוא לא רוצה לראות אף אחד. אבל על המדף פושים דרכך. אבל השאלה שרונן שואל היא באמת בדיוק במקום. עכשיו במרתף אני נמצא. יצאתי, הייתה תשובה, יש תבנית, תשובה וכפרה, מתובנת מדהים. צריך להמשיך את זה ולהמשיך את זה ולהמשיך וללמוד את זה. אבל עכשיו אני מרגיש שהוא אומר שאני לא מאותו מקום שהייתי. לא באותו חשק, לא באותה נחת. אדגים לכם את זה בצורה פשוטה. חטאתי, עשיתי תשובה. זה תמיד משל, כי הקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה אחרת מהאדם. עשיתי, אני נותן. עשיתי תשובה, ועכשיו אני מרגיש שאני שוב מקובל על אבא. אבל אין משקעים. שום משקע. אני נחת באותה רמה. עכשיו באה התשובה לנקודה הזאת. עכשיו מתחיל פרק ב'. כן, אליהו. עכשיו הוא ידחס את זה. כל זה פרק ב'. אך כל זה לעניין כפרה ומחילת העוון. כל מה שאמרנו על המבנה של תשובה וכפרה בשלושה חילוקי כפרה לעניין כפרה ומחילת העוון. שנמחה לו לגמרי מה שעבר על מצוות המלך. אין לי הסבר הגיוני איך. כי הרי לא יכול להיות שמחיתי חעב פשעיך. נמחה לו לגמרי מה שעבר על מצוות המלך כשעשה תשובה שלמה. ומה זה תשובה שלמה? דבר אחד בלבד, עזיבת החטא. ואין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין לעונשו על זה. חס ושלום בעולם הבא, ונפטר לגמרי מן הדין בעולם הבא. טוב? אמנם, תשמע רונן, שיהיה לרצון לפני השם, הוא מרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא, להיות נחת רוח לקונו מעבודתו. זאת ההגדרה. התקבלה התשובה. אין מבחינת הצדק טענה כלפיך. איך אמרנו? לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה, כי זבחי אלוהים רוח נשברה, אז תחפוץ זבחי צדק. זה צודק, עשיתי תשובה, וזה צדק שיש כפרה. זה צדק, זו דרישה מדהימה. זה לא מחוץ לצדק, זה צדק. אמנם שיהיה לרצון לפני השם, ומרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא, להיות נחת רוח לקונו מעבודתו, זה שני מושגים אחרים לגמרי. אני יכול לקבל אותך, והתבנית בסדר, ואנחנו ממשיכים לחיות, אבל נחת רוח? היה צריך להביא קורבן עולה. בוא נחזור לזמן שבית המקדש קיים. על מה מביאים קורבן עולה? קורבן חטאת מביאים על לא תעשה חטא שחטאתי בשגגה. יש עוד קורבנות. אז על מה מביאים קורבן עולה? או על מצוות עשה שביטלתי. אפילו על ערעור הלב. או על מצוות עשה שביטלתי. עכשיו תגידו, ביטלתי מצוות עשה. לא היה צריך בזמן שבית המקדש קיים לעשות תשובה? מה זה, המצאה חדשה? ודאי צריך. עכשיו זה לא חלק מהקורבן, אלא אני צריך לעשות תשובה. ואינו זז משם, עשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. ועכשיו אחרי התשובה אני מקריב קורבן עולה שבא אחרי התשובה. כלומר, קורבן העולה אין לו משמעות בכלל אם הוא לא בא אחרי תשובה. כי אתה מנסה לשחד אותי בנחת רוח. למשל של ילדים, זה לבוא ולעשות נחת רוח ולעשות לי תה, אבל לא לתקן את מה שעשית. אז בוא נחזור לזמן שבית המקדש קיים. כל הבריאה היא תשובה. אז אף פעם לא קורבן החליף תשובה. זה פרק נון א'. כי לא תחפות זבח ואתנה. עולה לא תרצה. זה נפלא עכשיו. למה? כי הרוח עוד לא נשברה. זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אז תחפות זבחי צדק, עולה וחליל. אז יעלו על מזבח החפרים. בסדר? זה פילי פלא, עכשיו הפסוקים מובנים לגמרי. אז, גם אז, כשבית המקדש היה קיים, היה צריך להביא קורבן עולה, אפילו על מצוות עשה קלה, שאין בה כרת ומיתת בית דין. כמו שדרשו רבותינו ז"ל בתורת כהנים על הפסוק, ונרצה לו. חז"ל שואלים, מה זה ונרצה לו לכפר עליו? כתוב, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו. אז חז"ל שואלים, על מה הוא מרצה? קורבן עולה. על מה הוא מרצה? על קריטות? על מיטות בית דין? על מיטה בידי שמיים? כל זה כבר כתוב מה לעשות, יש קורבנות אחרים. אלא הוא מרצה על עשה. עכשיו על העשה הרי צריך לעשות רק תשובה. אז מה תפקידו של הקורבן? אז דיברנו על המילה תשובה, דיברנו על המילה כפרה, ועכשיו אנחנו מדברים על המילה ריצוי, רצון. לזה חתרת. וכדאית בגמרא פרק כמה דזבחים, דעולה מחפרת על מצוות עשה. הוא מגדיר אותה. והיא דורון. לאחר שעשה תשובה, ונמחה לו העונש. זה הדורון שמביא אדם, וכאדם ששרח במלך ופייסו. זאת מערכת יחסים, זאת מערכת שלמה. הוא פייסו על ידי פרקליטים, הוא מחה לו. הכל בסדר. פייסתי על ידי פרקליטים, נמחל, הכל 100%. אבל תשמע, פעם לא היה את התיק הזה. פעם הקטם הזה לא היה. הוא תוקן. אני לא מזכיר את זה, אתם מבינים את ההבדל? כלומר, יכול אדם להגיד לי, תשמע, קטם עדיין קטם. אומר המלך, הקטם לא קטם, מחיתי חאב פשעיך וכענן חטותיך. אבל הנחת רוח, הרצון, ואז אני רוצה לפייס אותו בדורון. אבל מתי הדורון הזה הוא פיוס, ומתי הדורון הזה הוא הרגזה? כשאני אומר, איכל השם, איכל השם המה, והדורון הוא במקום התשובה. אז לא הבנת בכלל את עניין התשובה. ההפך הגמור זה נורא, הדורון יכול להחליף את תפקיד התשובה, ואז אין תשובה בעולם. בגלל שיש דורון. הקורבנות יכולים להפך לרועץ. בסדר? שוחד. הדורון הוא גם כאילו חלילה שוחד, הוא בדיוק הפוך. אותו דורון יכול להיות הדבר הכי טהור, הכי נקי, הכי בעולם. אם הייתה תשובה, הוא יכול להיות שוחד. אם לא הייתה תשובה. זה סיפור התשובה והריצוי. עכשיו, צריך להבין, אצל התניה, לפני שממשיכים, אני רק אומר משפט אחד. יש מושג שחורז על עצמו בלי סוף. והתורה היא נצחית. זה נשמע משפט שכל אחד מבין אותו. זה נכון. והתורה היא נצחית, אבל הכוונה שם לא והתורה היא לנצח. זה ודאי. והתורה היא נצחית פירושו, שהפסוק שמדבר על קורבן חטאת, הוא אקטואלי כרגע, בדיוק כמו שהוא היה אקטואלי, בזמן שבית המקדש היה קיים, והמזבח על מקומו. אחרת התורה היא לא נצחית. אנחנו לא מסכימים עם זה, בהבנה הרגילה. מבחינתנו, מה שכתוב על קורבן חטאת, ככל מיני דרשות, זה במקום. לא. התורה היא נצחית. כלומר, התורה היא לא מסתדרת במציאות, גם אם היא לא לפי המציאות. אחרת, אגב, יש לך בעיה גדולה עם התורה. כי 90% מהתורה הוא רוב הזמן לא היה אקטואלי. תעבור בבקשה על מצוות התורה, ותגלה ש-90% הוא עכשיו 70% לא אקטואלי. לא יודע כמה. תגלה, עכשיו מצוות התלויות בארץ יותר. אבל תעבור פעם אחת, ותסתכל, ותראה, רגע, אבל פלא עצום. נתנו לי, אני בכוונה אומר עכשיו את זה במילים, בכוונה משוקמקות. תראו איזה טקסט לא אקטואלי. והוא כל הזמן נצחי. אז למה הוא נצחי? סגולה. רוח הקודש, בטח, נכון, אבל אל תגיד כל פעם סגולה שאתה לא מבין. אתה רוצה להבין. אתה יודע למה הוא נצחי? כי באמת מה שכתוב חטאת, הכוונה הרוחנית של חטאת, זה בדיוק כמו הכוונה הפיזית. זה לא דרשות, זה לא גימטריה. זה באמת, רק אתה לא מסכים להבין את זה עד הסוף. באמת מה שכתוב ירושלים, בטח שהכוונה היא לירושלים, אנחנו שואפים לירושלים הזאת, הבנויה, ממש. אבל יש ירושלים בפנים, והתורה היא נצחית. ותבנה חומות ירושלים. זה אותה אקטואליה ואותה נצחיות אצל יהודי שאמר את זה לפני 700 שנה בתימן, כמו כשאתה אומר את זה על חומותיה של ירושלים. וההפך, לפעמים ההתממשות פוגמת בנצחיות. אנחנו אוהבים להגיד שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, אמרנו עכשיו בסוף התיקון לאה. אנחנו אוהבים לומר שאולי הפירוש הוא שיר המעלות. לא בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים שישיב השם את שיבת ציון. זה הפירוש הרגיל. אולי הפירוש הוא שיר המעלות. ריבונו של עולם, תעשה לנו שגם כשישיב השם את שיבת ציון, נמשיך לחלום. כי כל כך קל אז להפסיק את החלומות. להיזכר בחלומות שהיו לי כשהייתי ברוסיה. ולספר סיפורים. לפעמים אני מקנה בסבל של הסבים שלנו. כי שם היה ברור מה לחלום. התורה היא נצחית, בא להגיד, אדוני, אל תתבלבל, תודה לקודש ברוך הוא על זה שירושלים הגיאוגרפית מובנת לך. תיזהר מזה שזה לא יפגום בנצחיות של התורה. זה יכול לעשות את ההפך. כיוון שהתורה היא נצחית, אז המבנה המדהים הזה שעכשיו דיברנו עליו, על תשובה, כפרה, קורבן, חייב להמשיך גם כשאין קורבן. כי אם המבנה הוא נצחי, אז התורה היא נצחית. אתם מבינים לאן אני, מה אני אומר כשאני אומר התורה היא נצחית? חייב. אחרת לא קיבלתי את ההבנה הזאת. הנה הוא ממשיך. אתה אני יודע את השאלות גם. הנה. אף על פי כן, שולח דורון ומנחה, נחזור רגע למשפט, הוא כאדם ששרח במלך ופייסו על ידי פרקליטים ומחה לו, אף על פי כן שולח דורון ומנחה לפניו, שיתרצה לו לראות פני המלך. אתם יודעים מה זה שיתרצה לו? לא נעים להגיד בכל. שיבוא למלך לראות אותו. אחרי תשובה וכפרה, אם הוא בא אל המלך, 100% חוקית הוא מקבל אותו בשמחה. הוא חייב לקבל אותו. אבל השאלה אם בא לו. השאלה אם המלך אומר, וואי, 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 מתי, מתי הוא יבוא? כמו שהיה תינוק, תינוק כזה חמוד, הוא אמר פוצ'י מוצ'י. עכשיו מה לעשות? הוא עשה תשובה, הוא מדהים, הוא גדול הדור, הוא אבי אבות התשובה. אבל הוא כבר פחות פוצ'י מוצ'י, מה לעשות? כי יש כאן כמה כאבים. ואני רוצה שיתרצה לו למלך לקרוא לו. אף על פי כן שולח דורון ומנחה לפניו, שיתרצה לו לראות פני המלך. עכשיו, לפי זה, התניא צריך להסביר מה פירוש קורבן מכפר. כי הרי מה זו כפרה... עברית, עברית. הרי מה זו כפרה, מה סיכמנו לי קודם, שכפרה זה ניקוי. מצוין. אז ניקוי זה... לפני, זה על התשובה. עכשיו אתה אומר שהקורבן מכפר, אז מה פירוש קורבן מכפר? הרי זה כבר לא רק הניקוי, הוא כבר נקי. רק אתה אומר שזה לגרום שיתרצה לו לפני המלך. מסביר? ולשון מכפרת, וכן מה שכתוב בתורה, ונרצה לו לכפר עליו, ונרצה לו לכפר עליו, אין זו כפרת נפשו, כמו, נו, כמו, כפרה שבאה בעקבות תשובה, אלא לכפר לפני השם, להיות נחת רוח לקונו, כדאית שם בגמרא, וכמו שכתוב, תמים יהיה לרצון. אתם יודעים מה זה כופר בעברית? מצד אחד זה ניקיון, אולי החפרה פניו, במנחה הולכת לפניי, ומצד שני, עברית. זה קישוט, זה לא רק כיסוי. וחפרת אותה, תתיבה, מבית ומחוץ בכופר. מה זה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר? תאטום, תקשט, תוסיף. כמו מצד אחד, לחפר פניו זה תנקה. מצד שני, לחפר זה תאטום את זה בצורה כזאת שזה עוד שלב. בדיוק, שאין צדקים כבר. שלא, למרות שחוקית כבר אין צדקים, שיתרצה לפניו. וכמו שכתוב, תמים יהיה לרצון. תמים יהיה לרצון. ועכשיו, כאן מגיעים לכל, ועכשיו שאין לנו קורבן להפיק רצון מהשם. אתם זוכרים שבפרק א' אמר התניא, תענית זה לא תשובה, תענית זה לא תשובה, תענית זה לא תשובה. ואני הייתי מבסוט. עכשיו בא התניא ואומר, הרסתי לך הכל. תענית זה פילה פלוין, מפונק. אבל לא שייך לתחום של תשובה, זה שייך לתחום של רצון. זה סדר נפלא בחיים. לא אמרתי לך, תענית לא חשוב, עזוב, אתה נהיית, סימן שלא צריך תוניות, ככה התחלתי בפרק א'. זה אחר, בדיוק. זה עוד שלב בכלל. זה ממקום אחר לגמרי. אתה לא ראוי לזה עוד. ועכשיו שאין לנו קורבן להפיק רצון מהשם, אז מה העולה? התורה היא נצחית. מה עולה? רוחניות. התענית היא במקום קורבן. כמו שכתוב בגמרא שיהיה מיעוט חלבי ודמי שנתמעט, כאילו הקרבתי לפניך. זה הנוסח שאומרים בתענית. שיהיה מיעוט חלבי ודמי שנתמעט, כאילו הקרבתי לפניך. ואתם יודעים מה? כיוון שהתורה היא נצחית, יכול להיות שזה עוד יותר גדול. כי התורה היא נצחית, אז יכול להיות שזה עוד יותר עמוק. מה זה התורה היא נצחית? התורה היא נצחית פירושו שיכול להיות שכשהכלים שהתורה נתנה לא מתרחשים, אז הכלים שאתה חייב לייצר מביאים אותך ממקום עוד יותר נמוך, מביאים אותך ממקום עוד יותר גדול. זה דבר פלאי. ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים שעל דבר קל היו מתענים תעניות הרבה. תעניות הרבה מאוד. כמו רבי אלעזר בן עזריה. והוא מפתח פה עכשיו את רעיון התענית, ובהמשך אומר, אבל אנחנו... חלשים לתעניות, ולכן איך אנחנו מחפשים את המקום שלנו בזה, הוא ידבר על זה עוד מעט. אמרתי לכם, פרקים א', ב', ג', מדברים בהגדרות, ואז בפרק ד' מתחילים להבין מהו בעצם עניין התשובה. כלומר, מהי התשובה שעליה אנחנו מדברים בפרק א' ב' ג' פירושו? מה אני עושה? מה זה תשובה? עזיבת החטא. מה התשובה עושה? כלומר, פרקים א' ב' ג' זה מה אני עושה. פרקים ד' ועד הסוף זה מה התשובה עושה. זה מה העולם עושה. זה מה קורה בעצם. מה בכלל מתרחש? איך כל התהליך הזה יכול להתרחש? אמרת לי כללית, תשובה יכולה לתקן. איך זה יכול לקרות בכלל? התניא לא גומר בלהגיד וזה קורה ותדע לך. לזה הוא יגיע בהמשך. אבל עכשיו אנחנו חוזרים אליי. ולכן מצינו בכמה התנאים והמוראים שעל דבר קל היו מתענים תעניות הרבה מאוד. כמו רבי אלעזר בן עזריה, שהיה מתיר שתהא פרה יוצאה ברצועה שבין קרניה בשבת. וחכמים אוסרים. עוד רגע נסביר את הסיפור שהיה. הוא מביא פה עכשיו שלוש דוגמאות. אבל שלוש הדוגמאות האלה באים להביא יסוד פשוט. איך התעניות שהיו מתענים החכמים, ודאי לא באו למחוק איזשהו פגם. הרי זה הרעיון שהוא רצה להגיד, זה מעבר לזה כבר. זה אחרי תשובה וכפרה. ולכן הדוגמאות באות להוכיח את זה. אז הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן עזריה במסכת שבת, כתוב שם במשנה כמה דברים שאסור לאדם לתת לבהמתו לעשות בשבת. הרי אנחנו מחויבים גם בשביתת הבהמה. אז יש דברים שוודאי שהבהמה יכולה לעשות. היא יכולה לראות ולצאת למרעה ולאכול ולשתות, זה עניין גדול. אבל יש דברים שהיא לא עושה. למה? כי זה נחשב כמו מסע, כמו מלבוש שאסור לה. או כל מיני דברים שהם שייכים לפעולות שאסור לי לעשות. לא הפעולה עצמה, הפעולה עצמה ודאי אסורה. אחד הדברים הוא שהמשנה אומרת שאסור להניח לפרה לצאת ברצועה שקושרים לה בין קרניה. בסדר? רבי אלעזר בן עזריה חלק וחשב שמותר. ספרת הגמרא, פעם אחת יצאה, כן, פרתו של שכנתו. סיפור מהחיים. פעם אחת פרה של שכנתו של רב לעזר בן עזריה יצאה עם הרצועה שבין קרניה. עכשיו, למה היא יצאה עם הרצועה שבין קרניה? כי היא ידעה שאם רב לעזר בן עזריה מתיר, אז מותר. עכשיו, רב לעזר בן עזריה התיר, כי זאת הייתה דעת יחיד שלו. אבל הוא ידע שהפסק הוא שאסור. אבל היא שמעה אולי מבעלה, אולי מהדוד שלה, אולי מעצמה, כל כך הרבה שיעורים שכולם דיברו שרב לעזר בן עזריה מתיר. אז היא, הפרה יצאה כך. זה לא מחבא. היא יצאה והוא לא מיכה בה, וכשהיא יצאה והוא לא מיכה בה, על זה הוא קיבל על עצמו תעניות. עכשיו, על מה הוא קיבל תעניות? זה שדעתו שמותר זה לגיטימי. ודאי לגיטימי. זה שהיא יצאה, זה טעות שלה. אז מה הבעיה? שהוא לא מיכה בה. והושחרו פנה, והושחרו שיניו מפני עצומות. הושחרו שיניו מפני עצומות שהוא קיבל על עצמו. על שלא קיים דברי חביריו. זה הביטוי. כלומר, בסוף מתברר שהושחרו שיניו מפני עצומות לא בגלל שהוא לא מיכה, אלא כי הוא חזר בו מזה שהוא לא קיים דברי חבריו. עכשיו תחשבו מה כתוב פה. הוא ממשיך לסבור שפרה מותרת לצאת ברצועה שבין קרניה. הוא ממשיך לחלוק על חבריו. אבל הוא לא גרם ששכנתו תקיים את דברי חבריו. אז הוא לא נתן לסיכום ההלכתי להופיע בעולם. הוא מנע מזה. כן. זאת הדעת היחיד שלו. זאת אומרת שזה לא שהוא חטא בזה שהוא לא מיכה בחילול שבת, כי זה לא חילול שבת מבחינתו. אלא הסיפור הוא שהוא צם על מה? על זה שהוא לא קיים דברי חבריו במציאות. אז עכשיו זה ודאי לא חטא שעליו צריך לעשות תשובה ושעליו יש כפרה. אז למה יש תעניות? כדי שיהיה לרצון. רב לזר בן עזריה, נשיא ישראל, מי שלימד אותנו איך ממשיכים לקרוא קריאת שמע בלילות, רב לזר בן עזריה הגדול, הלרצון שהוא היה לפני השם היה כזה, שהוא חש כל כך הרבה מרחק בעקבות זה, שהוא שחרו שיניו מפני עצומות. אז זו דוגמה קלאסית. למה התפקידה של התענית? מה היה קורה בזמן שבית המקדש היה קיים? זה דוגמה של קורבן. וכן רבי יהושע, שאמר בושני מדבריכם בית שמאי. רבי יהושע היה מהחכמים החשובים ביותר של בית הלל. המחלוקת המפורסמת היא בין רבי יהושע לרבי אליעזר, תנורו של אחנאי, דברים אחרים. אלה המחלוקות המפורסמות שמזכירות את רבי אליעזר כבית שמאי ואת רבי יהושע כבית הלל. וכתוב שפעם בתוך כדי דיון רבי יהושע הראה בתוך דברי בית שמאי סתירה פנימית. עכשיו היא הייתה כל כך זועקת שהוא הוציא משפט לא נעים. והוא אמר בושני מדבריכם בית שמאי. בושה לחשוב שאנשים ברמה שלכם, איזה שטויות אלה. בושני מדבריכם בית שמאי. זהו. סופר בגמרא במסכת חגיגה שבהמשך הדיון הוא עזב ולא ידעו לאן הוא הולך. והוא הלך להשתתח על קברי בית שמאי. כדי לחפר. והוא התחיל גם כן לצום על זה. והושחרו שיניו מפני עצומות. ורב הונה, פעם אחת נתהפכה לו רצועה של תפילין. איזה לא קיים מצוות תפילין? נתהפכה לו עכשיו מה זה נקרא נתהפכה לו רצועה של תפילין? ההלכה היא שרצועה תפילין צריכה להיות צבועה בצד אחד איך? שחור, ובצד השני היא אחרת. עכשיו הכל היה בסדר, רק פעם אחת בשגגה הרצועה התהפכה. עכשיו באותה השנייה שהרצועה התהפכה, בסדר? נכון, זה היה צריך לעשות נכון, זה היה צריך לעשות בשלמות. היה כאן עכשיו רגע שבו העסק לא הופיע בשלמות. מבחינתו של רב הונה היה ברור לו עכשיו שהמשמעות של זה זה שיש לו איתות קשה. והתענה 40 צומות וכהנה רבות. ועל יסוד זה לימד האריזל לתלמידיו על פי חוכמת האמת מספר הצומות לכמה אבונות וחטאים, אף שאין בהן קרת ולא מיטה בידי שמיים, כמו על הכעס. אחד הרבס אמר פעם שהכעס הוא לא עבירה, אבל הוא גורם להכי הרבה עבירות שיש. הוא אומר, לא ראיתי עבירה שנקראת כעס. אבל לא ראיתי בשום מקום משהו שגורם לכל כך הרבה עבירות כמו הכעס. אז מופיע בארי שעל הכעס יש קוף נון א' תעניות. אגב, זה מניין כעס. ואפילו על איסור דרבנן, כמו סתם יינם. אתם יודעים מה זה סתם יינם? מן התורה אסור לשתות יין שניסחו אותו לעבודה זרה. אם יש גוי שניסח יין לעבודה זרה, ועכשיו הוא מציע לי לשתות, חס וחלילה, זה יין נסך. אבל חכמים גזרו שלכן גם לא שותים סתם יין ביחד. וזה האיסור של מה שאנחנו קוראים היום יין נסך. זה לא גוי שניסח לעבודה זרה, אלא זה נקרא סתם יינם. סתם יינם. האיסור הוא סתם יינם כדי שלא יבוא לאיסורים אחרים. זה גדר של סתם יינם. עכשיו זה איסור ברבנן. ואפילו על איסור דה רבנן כמו סתם יינם, יתענה עין גימל תעניות. בסדר? עין גימל תעניות. עין גימל זה אגב יין, כמה זה יין? 70 עם האותיות. בסדר? זה עין גימל. וכן על ביטול מצוות עשה דה רבנן. כלומר, עד עכשיו דיברנו על אדם שעבר על מצוות לא תעשה. או לא על מצוות לא תעשה, על כעס. או על איסור דה רבנן. וגם על ביטול מצוות עשה דה רבנן כמו תפילה. אגב, יש דיון אם תפילה היא דה רבנן או דה אורייטה. נתניה לא הכריע פה עכשיו שהיא דה רבנן, אבל ודאי שזמני תפילה הם דה רבנן. אז הוא פיסס בזמני תפילה. עבר על איסור שהוא ודאי דה רבנן. תפילה היא דאורייטה, אבל ודאי שזמניה הם דה רבנן, לשונה הוא דה רבנן, כמה דברים בתפילה. יתענה סמך א' תעניות. אתם יודעים מה זה סמך א'? איזו מילה זה סמך א'? 61, איזו מילה זאת? אני. 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 עין. אני. אתם יודעים למה אני זה תפילה? נו? איך תפילה לעני בעין? למה אני באלף זו תפילה, אתם יודעים? זה פילי פלאות. כי אני, זה קשור לכל מה שלמדנו בשיעור הראשון. אז לא אכפתי דקה עליו. כי אני, חשבתם פעם, פעם דיברנו על זה. אין מילה בשפות האחרות, אין מילה בשפות האחרות, שההבדל בין העברית לכל השפות, תשמעו, זה גבל, שמע יונתן. אין מילה בכל השפות ובעברית, שהשונות היא כל כך גדולה כמו המילה אני. יש פה דוברי שפות. איך אומרים באנגלית אני? איי. איך אומרים ברוסית? יא. עוד שפות. צרפתית? אה. לא, אני רוצה לאכול. בוא. 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 יא. יא. בוא. הכי טוב בספרדית? איך? יו. יו. ברוסית? יא, כבר אמרנו. יש עוד שפות פה? איך! איך! זה בשפה שאתם מבינים זה איך. איך! לא נגיד את שם השפה. הלאה, עוד שפות, נו? ערבית? זה עברית. זה בא מעברית. בכל השפות שאתם מכירים, זה דבר מדהים, אני, זאת המילה הכי קלה לתינוק להגיד. איי! איך! דה! יא! צ'ה! ווא! מו! ווא! אגב, דבר שני, בכל השפות, אני, זאת מילה חסרת משמעות, זו עברה. גם שייקספיר לא היה מסביר לי מה השורש של המילה איי. איי זה איי, זה הרבה פחות מביי. זה איי. נכון? נכון. אז לפני שממשיכים בכלל, לפני שממשיכים, זה דבר מופלא. אתם מבינים שבעברית, את המילה אני, ילד אומר אחרי הרבה זמן. הרבה לפני שהוא אומר איך, הוא אומר למשל, אבא. אתה. הרבה אחרי שאני אומר אתה, אני לומד להגיד אני. קודם כל שיעור חשוב. שלפני שמבררים את השורש של המילה. זה לא על ההתחלה אני. אני. לא השתנה כלום. העברית היא עברית, ולשון הקודש זה לשון הקודש. הלאה. אז כן, והתורה היא נצחית. הלאה. והתינוק הוא נצחי. אז אני, קודם כל, זו מילה, בכלל מי שממשיכים, זו מילה, זה מדהים ההבדל, שהיא לא קלה. היא מסובכת, היא מורכבת. אבל עכשיו לעומק. אני, כיוון שהיא מילה ולא עברה, יש לה שורש. צריך להבין את המילה אני. המילה אני זאת מילה בפני עצמה. אני, בעברית, מופיע באותה מילה בניקוד זהה. שונה מאני, בניקוד זהה בשני דברים. פעם דיברנו על זה. אני. פעם אחת מופיע עוני בתור כוחי, ראובן בכורי אתה כוחי ועוני, און, כוח, מכאן זרעי, כוחי. מי אמר בנוני? לא יודע אם אתה צודק, חכה, שנייה. פעם אחרת, אבל תזכור את בנוני, פעם אחרת מופיעה המילה עוני בדיוק הפוך. לא אכלתי בעוני ממנו. זה נאמר לגבי מעשות. והכוונה שם היא למושג ההלכתי של ענינות. עונן הוא מי שמתו מוטה לפניו, ולא עליכם, הוא בשלב הכי נורא בעולם. מת, אבל זה עדיין לפני קבורה. זה הדבר הכי נורא שיש. בשלב כזה שבו אין חי ואין קבר. אגב, הייתי קורא היום לדבר הזה, לשלב הזה, אתם יודעים איך הייתי קורא לו בעברית היום? חוסר אונים. זאת התחושה הזאת. זה חוסר אונים מחריד. אבל לא במקרא. בעברית זה נקרא אוני. בשלב הזה, דרך אגב, גם אפילו מהבחינה ההלכתית, אתם יודעים מה המעמדו של אדם, העונן? פטור מן המצוות. אסור במצוות לא פטור. הוא לא יכול. אני אגיד לכם למה. כי מצווה היא שאני שייך למשהו, ואני מחבר את האור אינסוף למשהו הזה. העונן לא שייך לכלום. זו תחושת אי השייכות. אין אני. עכשיו זה פילי פלוט, זאת אותה מילה, באותו ניקוד, שפעם אחת מתארת את צי הכוח, זרעי, חיי. מה אומר יעקב כשהוא אומר, אוהבין חורי אתה וכוחי וראשית אני? יש לי המשך, אני תפסתי אותך ביד, החזקתי את התינוק שלי. ומה הוא אומר כשהוא אומר לו, אכלתי בעוני? הוא אומר, אין לי כלום. עכשיו תשמעו, מדהים. מי הזכיר את בן עוני? אז תשמע אליהו. נולד תינוק לרחל, והיא קוראת לו בן עוני. נכון? המיילדת רואה שהתינוק הולך להיוולד, והמיילדת רואה שהיא הולכת, האמא למות, נכון? רחל בצאת נפשה כי מתה, קוראת לילד בן עוני. ואיך אבא קורא לו? בנימין. ופעם בשיעור שאלנו, אני לא מבין, הם לא היו יכולים ללכת לרב? אי אפשר לסגור על השם? מקסימום שיקראו לו בנימין בן עוני. נחם אנדל. עוד שם. למה? מה קרה? על זה? וחוץ מזה באמת, יעקב אבינו. זה רחל מתה, לכבודה, משהו באמת. זה דבר מופלא. כשרחל קרא לו בן עוני, קודם כל היא הגדירה את ההגדרה הכי טובה בעולם. היא יודעת שהיא הולכת למות. כן? ודאי שהיא יודעת. בצאת נפשה כי מתה. כשהבן הזה ייוולד, מה יהיה מעמדו המלכתי, המשפטי? עונן. אז הוא בן. עוני. הוא בן עונן. עכשיו רגע, רגע, אתם אומרים, לא, 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 בעברית יכול להיות שבן עוני, הכוונה היא בן של. נכון, איך, מה, מי, הבן של אבא שלו, נכון? מה אבא שלו במעמד ההלכתי כשהיא מתה? עונן, אותו דבר. אז הוא בן עוני. הוא מכל כיוון בן עוני. שם טרגי. רגע, רגע, רגע. שם טרגי. עכשיו... אבל יכול להיות שמה שרחל אמרה זה את הדבר הבא. כשאני אמות, הכל ימות. רחל, עיקר הבית, תיקון רחל. הכל ימות. כשאני אמות, מי יבכה? מי יתפלל? מי יהיה? תשמעו, דבר מדהים. אז אמרה רחל, אני הולכת להגיד לך משהו. זאת הפעם הראשונה שאני, אני. אתה יודע למה? כי נשברתי לגמרי. כי אני לא השרירים, ולא הרגליים, ולא הידיים, ולא החוכמה שלי. ולא הסיפורים שלי. אני השם, אלוקיכם. מה זה אני בעברית? אני זה החמצן ודו תחמוצת הפחמן שאני קולט ומוציא? או אני זה האלוקי שלי? אתם יודעים מה שורש המילה אני? עכשיו אני, נחזור למילה אני, מעוני. א', נון, ה', בא מהמילה לא תאונה אליך רעה. והאלוהים אינה לידו. אדם מוצא תואנה, תאונה לו עלינו. מה פירוש המילה הזאת? סיבה. מה הסיבה הראשונה? מה באמת הסיבה? תאונות לא קורות, הן נגרמות. מה הסיבה הראשונה? אני חושב. מה חושב? תחזיקו חזק, אומר הזוהר הקדוש, אני דע שמע דקוד שבריחו. אני שווה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים איפה הזוהר יודע את זה? אומר הפסוק בהאזינו, ראו אתה כי אני, אני הוא. אני ראשון ואני אחרון, ואת אחרונים אני הוא. אומר הזוהר, אני זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני זה אני אוכל, קדוש ברוך הוא. אני זה אני שותה, קדוש ברוך הוא. אז מתי אני מתגלה? כשאין אני. אני זה עין. אז כשיש ביטול של תפילה, כמה תעניות תיקן הארי? כמניין אני. כי מה היסוד של תפילה? זה היסוד של הכוח והיסוד של הביטול. עכשיו אתם יודעים למה רחל קראה לילד הזה בן עוני? משתי הסיבות. ועכשיו בא יעקב ואומר, אתם יודעים מה אמא אמרה? אמא לא התכוונה שעכשיו מאבדים את הכוח, אלא אמא התכוונה בן עוני לבן ימין. ימין זה היסוד של הכוח, וימין זה החסד. אתם יודעים איזה חסד עכשיו מתחיל כשאימא לא מופיעה פיזית? אתם יודעים מה עכשיו אנחנו מפגשים? אין אימא פה, אין 60 קילו, אין דיבורים, אין גבולות. אתם יודעים איך מתחילה התפילה? השם שפתיי תפתח, אתם יודעים מה זה שפתיי תפתח הכי גדול שיש? לא רוצה להגיד. רצון אמיתי בתפילה זה? שפתיי תפתח. אלא אתה רוצה להגיע לשפתיי תפתח פה. אלה שלושת הצעדים שאדם עושה בהשם שפתיי תפתח. הוא עוזב את העולם, והוא אומר, השם שפתיי תפתח. ופי יגיד תהילתך. זה לא אני מדבר עכשיו. זה פי. אומר את מה? את תהילתך. זה השם שפתיי תפתח. השם שפתיי תפתח זה כך. איפה בכלל... אתם מבינים למה השם שפתיי תפתח זה בין גאולה לתפילה? זה היכולת להשתחרר לגמרי. שחרור מוחלט. בעולם הפנימי, בסידורים, הספרדים בעיקר רואים את זה. 18 זה עולם האצילות. עכשיו נכנסים לעולם של האצילות. כי עכשיו הכל אחד. אי אפשר לחיות בעולם האצילות, זה מעל עולם הבריאה. זה שפתיי תפתח. שם הכל אחד. השפתיים... הם מה שלא מאפשר שהכל יהיה אחד. השפתיים הם החסד שלנו. השפתיים הם מה שמחייב גבולות. כשהשפתיים נפתחות, אז הכל אחד. וכן על ביטול, זה כמובן רק זיק של זיק של זיק מלמטה, 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 שמן הסתם בתוך הדברים שבכוונות הארי הן כוונות גדולות, תודה אלון, וכוונות הארים, כוונות גדולות ונישאות, למה תיקון התפילה הוא אני, הוא 61. ודרך כלל, סוד התענית היא סגולה נפלאה להתגלות רצון העליון ברוך הוא, כמו הקורבן שנאמר בו ריח ניחוח להשם. וכמו שכתוב בישעיהו, הפטרה של יום הכיפורים, על הזה תקרא צום ויום רצון להשם. זה אמנם פסוק דווקא שבא בכעס. הלחוף כאגמון ראשו, הלא זה יהיה צום אבחרהו, פתח הרצובות רשע, התר אגודות מותה, הלא פרוס לרעב לחמך. אבל בוא נבין את הפסוקים. הלזה תקרא צום ויום רצון להשם, מכלל שמה זה בעצם צום? שהצום הנרצן הוא יום רצון. כלומר, אם בעצם עניין הרצון הוא הנושא ואותו מבקש הקדוש ברוך הוא בצום, אז התענית היא מה שבא להביא את השלב הבא והאחרון, והוא השלב שמעל התשובה והכפרה, והוא השלב של הדורון והריצוי. והתורה היא, אני נותן, והתורה היא נצחית, וממילא לתענית הזאת יש כוח שהוא לא פחות בשום דבר מקורבן. בפרק ג' יגיד עכשיו התניא, אני לא נכנס אליו, יגיד עכשיו התניא כמה דוגמאות יסודיות של זה, שהן מאוד 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 פרטיות, הכי אינטימיות והכי פרטיות שיש. זה רק פרק ג', פרק ד' חוזר למקומות שלנו. ובתוכם הוא יגיד, אבל בתוך המציאות שלנו, וגם זה התורה היא נצחית, התפקיד שלך הוא לבחון אם התענית היא הדרך הנכונה. כי אם התענית היא לא הדרך הנכונה, התורה היא נצחית. ואז צריכה להיות דרך אחרת שמבנה את התבניות האלה. אבל התבנית הזאת של תשובה, שהיא עזיבת החטא, כפרה, שהיא הניקוי שיכול להופיע כשיש עזיבת החטא, וריצוי שהוא דורון שבא אחר כך, התבנית הזאת כשם שהיא מופיעה בתורה, בקורבנות ובבית המקדש, באותה צורה היא מופיעה כל הזמן. בלעדיה אין יכולת בכלל להתקיים. יש כל הזמן את זה. אין שנייה בלי תשובה, ממילא אין שנייה בלי יכולת כפרה, ממילא אין שנייה בלי יכולת ריצוי שמעל. רק אני צריך כל פעם לראות אם זה מתואם למציאות הנכונה. אז גדולים כמו הארי ז"ל קובעים צורות תיקונים מסוימות. ואגב הוא מגדיר, והארי ז"ל תיקן למי? לתלמידיו. שום מקום לא כתוב שלכולם זה נכון. אחד הדברים שהכי צריך להיזהר זה מללכת למקומות לא נכונים. הוא יגיע לזה בפרק הבא. וכך תפקידי, אומר האדמו"ר הזקן למקבלי האיגרת, שנגדיר עכשיו תיקונים מסוימים. אבל כל זה ההקדמה. אחרי שנעכל את התשובה מבחינת התפקיד שלי בעשייה, ונימה עשה התניא בתחילת איגרת התשובה, הוא הכניס את העולם של התשובה למערכות של מצווה ועבירה. עכשיו נעבור אחרי פרק ג', פרק ד', למה מתרחש בעולם בתשובה. איך בכלל התשובה עושה את כל זה? בסדר? לזה נגיע, כבר לא הפעם, נגיע לזה אחר כך. רציתי לשאול משהו. אלון, קודם שנייה. כן. פילפלואים. זה נכון אחרי הצום הראשון. כלומר, החזרה לדרך הישר היא דבר מדהים. ממתי זה מעציב? זה מעציב כשאני רואה, מבחינתך הצום הוא משהו שמשבית אותי. לא. אותי. כל אחד מאיתנו. מבחינתך יש בצום משהו משבית. ואז, לאבא זה קשה, למה אתה צריך לצום? אני לא רוצה שתושבת, אני רוצה שתמשיך. וזה נגיע בפרק ג'. שם תבוא ההתמודדות, כיוון שהתורה היא נצחית, אם התענית משביטה אותי, אני לא רוצה אותה. כשרב לזר בן עזר יצם, הוא הגיע למדרגות שהוא לא היה מגיע בלי זה. וגם הוא חייב להגביל את הצומות שלו למה שהוא הגביל. ודאי דורון כדי שאני אוכל להגיע לזה. שום דבר הוא לא בשביל השם בעולם. זאת אומרת, להגיע לזה שאני נמצא במקום מרוצה. לרצון לפניו. שאני מרוצה. זה כדי שהשם ייתן לי את הכוח להיות מרוצה. עכשיו, לכאן קשה להקל את זה, וגם לי היום. כי אתה רואה בתענית משהו שהוא מדכא. גם התניה יראה את זה בפרק ג', חכה. אנחנו בשלב התבנית. את המוטיבציה. זה לפעמים. כן, אבל לפעמים...
מה הקורבן עושה?
ועדיין השאלה שלו היא מצוינת, מפני שבדיקוי הגוף הזה הוא לא מדכא רק את הגוף. הוא מדכא את החשק, הוא מדכא את הרצון, הוא מדכא את הכוח להתפלל היום.
אבל הוא מוכיח... הכיוון הוא זה.
יופי.
בלי מעשה איך אתה
תוכח
לכיוון. יופי. קניתי כרטיס, אני לא הולכתי לאוטובוס.
מצוין. אז צריך לבחון מתי התענית... בסדר? אז צריך לבחון מתי התענית היא הדרך, ומתי התענית היא כבר לא נכונה. אבל כל מה שאני אומר, זה שזה בא ממקום שבו אתה חש את זה מהמקום שהוא באמת יוצר את הדיכוי הזה. הדיכוי הזה ודאי קיים. אחרי יום הכיפורים אנחנו צריכים סוכות. ברור שהוא קיים. ברור שהמימד הזה קיים. לכן יבוא התניא בפרק ג' ויגיד, המרשם הוא לא 100% ברור, אני רוצה לבדוק אותו. אבל הוא יעשה את זה רק אחרי שהוא יגמור לברר את התבניות. בסדר? והוא גם יגיד לנו, הוא יפרוץ לנו איזשהו סדק ויגיד, חבר'ה, כן, יש דברים שבהם אתה צריך לבטש את הגוף. בטח, יש דברים שצריך את זה. אין יכולת, אמרנו, לחלוט בלי לחלוט. טוב? כן, אליהו, לא אמרנו, ליחידים זה 151 תעניות על כעס. אתה יודע איפה אני הייתי, אם הייתי צריך על כל כעס 151 תעניות? ללא 900 שנות חיים לא הייתי מספיק להתחיל את ההקדמה. אז הארי תיקן לתלמידיו, פירושו, בוא נראה מה הוא תיקן, ואז נדון בסוגיה. להגיד דרשות על אני זה נחמד, נראה אותך עושה 61 זומות. אתה מבין? כלומר, אחרי כל הדרושס על העני, צריך בסוף 61, אתה מבין? עם הנחות. זאת אומרת, שמה שהארי זל עימד לתלמידיו, לא בהכרח, ואני אגיד יותר חריף, בהכרח לא, נכון ללא תלמידיו. מה אומר החיתוב? נכון, עדיף לעבוד על הגמה. בכלל צריך לתפוס, כשאני אומר הארי זל תיקן ויצא לנו שכעס בגימטריה קוף נונה, צריך להבין, זה למדרגות של מי שבאמת מבינים שבאותיות נברא העולם, לא בתור מילים, הם באמת מבינים שגם אצל הקודש ברוך הוא יש גימטריות. זה לא הם עשו גימטריה שלהם עם הצ'ונט. העולם אומר שצ'ונט בגימטריה, אתה יודע אלון צ'ונט? אתה יודע מה זה צ'ונט? אז העולם אומר שצ'ונט בגימטריה זה שבת. תבדוק. ואם חסר, תוסיף ארבס. מה? בגימטריה קטנה. צ'ונט אצלנו זה רק בגימטריה גדולה. יסוד היחס לתעניות על עצמו, הוא יחזור. כיוון שהתורה היא נצחית, אנחנו עובדים על התבנית. בסדר? זאת התבנית. עכשיו צריך להיכנס לפרק ג', אבל קודם כל לחבידי או קריבוי, נו.